ברוכים הבאים. היום אנחנו נדבר על נושא קצת כללי, נושא שקשור כמעט להכל. כל שנייה שאנחנו נושמים וחווים חוויות, כל רגע וכל מציאות שאנחנו מרגישים קשורה לנושא הזה. נדבר היום בעזרת השם על הרוח. יש גוף ויש נשמה. הגוף בדרך כלל הוא הפעיל, הוא המורגש. כאבים אנחנו מרגישים ישר, מקבלים מכה, לא ישנים טוב, מרגישים תשושים. לא אוכלים, מרגישים רעבים. הגוף מורגש ב-100%. הדבר החשוב באמת לא מורגש. הנשמה. אדם יכול להיות בתחושות מאוד מאוד קשות במשך שנים. שנים. הוא לא יעשה עם זה כלום. כי הנשמה יש מידה אחת שהיא נותנת את האפשרות להתקיימות בגוף של האדם, שזה הסתגלות, מידת ההסתגלות. בסופו של דבר, הנשמה אוגרת, הרוח אוגרת, 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 בסוף זה מתפוצץ. איך זה מתפוצץ? תאונת דרכים, מחלות, צרות, בעיות, לא משנה, זה מתפוצץ מתישהו. אנחנו היום נלמד, אם השם ירצה ובעזרת השם ייתן לנו את הכוח להעביר את המסרים של כל מה שכתוב בתורה ובעיקר בספר מסילת ישרים, אז בעזרת השם נרוויח מזה. ואם לא, יש עוד שיעורים, יש עוד רבנים, בסוף אתם תקבלו את המידע הזה. תחושות. התחושה היא, אני לא יודע, זה לא מידע, זו גם לא מציאות. זה דבר שאדם עובר עם עצמו. דבר שאדם עובר עם עצמו. יש אדם שיקבל תחושה טובה משיר מסוים, ויש אדם שיקבל תחושה טובה ממאכל מסוים. יש אדם שיקבל תחושה טובה מזה שהוא יכעס ויקלל, ויש אדם שיקבל תחושה טובה מזה שהוא יתפלל. התחושות למעשה אלו הרגשות שיוצאים מהרצונות. גבולות. כל מציאות בעולם מוגבלת, חוץ ממציאות רוחנית, כמובן שזה הקדוש ברוך הוא. כשאדם מוגבל, הוא מגיע לשתי מקומות. או שהוא מבין את ההגבלה ומקבל אותה, יושב בשקט, או שהוא נלחם בה. קוראים לזה מים גנובים עם תקו. עכשיו, זו בעיה גדולה, כי כשאדם מגביל את עצמו, או שמשהו אחר מגביל אותו, כמו למשל השעות בעבודה, או פתאום מילואים באמצע החיים, או לפתע האישה יולדת, הולכים לבית חולים, ויש שעות של ביקור, אתה מרגיש מוגבל. כשיש לאדם מגבלות, הוא מתחיל להרגיש את האפסיות שלו. ואז הוא מוצא לזה פתרונות, ואז הוא מתחיל להרגיש עוד פעם את הכוחי ועוצם ידי. זאת אומרת, האדם כל הזמן שואף להגיע לסוג של גבהות, של כוחניות, שמתחילה בעצמו ומסתובבת לסביבה. האדם הזה צריך לדעת שככל שהוא חזק יותר ולוקח את החוזק לכיוון של פגיעה בסביבה, בסופו של דבר זה יחזור אליו בחזרה. עכשיו אנחנו נסביר איך זה קשור לרוח. שלא יראו במצלמות, רוחניות, שלא ראו את הריח של השנה, חצי שנה, לא יודע כמה זמן, לא ראתה אותו, ברוך השם. רוחניות מביאה את האדם לתחושה האמיתית שהוא צריך להרגיש. לא האוכל ולא השתייה, לא המוזיקה ולא החברים, לא הבית ולא המנורות היפות שיש בבית. שום דבר לא יכול להביא לאדם תחושה אמיתית חוץ מהרוחניות. כל התחושות יכולות להוביל את האדם, תחושות חומריות יכולות להוביל את האדם, להיות שלילי כלפי הסביבה, כי כל אדם שרוצה להשיג משהו לוקח את זה על חשבון מישהו אחר. חוץ מרוחניות. עכשיו, כמובן שברוחניות יכולה להיות גם נפילה מסוימת, ויכולים להיות בה גם צדדים אפלים. סליחה, לדוגמה. מישהו שלמשל, נניח מקום כמו זה, מקום מאוד יפה, מאוד מוצלח, מביאים לפה רבנים, רובם טובים, מעבירים שיעורים מעניינים. יפתח מקום אחר ותיווצר ביניהם תחרות. אז הרוחניות הזו למעשה, כי כל המקום בנוי על רוחניות, הרוחניות הזו למעשה תהפוך לגשמיות, למרות שעצמה היא רוחניות. מדברים דברי תורה, מתחזקים, אבל ברגע שיש מאבק על אגו, כבוד, כסף, לא משנה מה, כל מאבק, זה הופך את הרוחניות למקולקלת, והיא הופכת להיות פשוט גשמיות. זאת אומרת, גשמיות זה החלק השלילי שברוחניות. איך אנחנו יוצרים רוחניות נקייה? אי אפשר להפוך כל אדם למושלם, כמובן, אבל לפחות שהבסיס יהיה תמוע בתוכנו, וככה אנחנו נוכל לייצר משהו שייתן לנו תחושה לחיים יותר טובים. אני מאמין בדבר אחד, באמת, הדבר שלפי דעתי הוא הכי, הכי חזק מבחינה רוחנית, הכי הכי חזק, אלו שני דברים שהם כביכול נראים לא קשורים, אבל הם קשורים ואני אסביר אותם. התפילה. תפילה זה מלשון ויפלל, דיבור, תקשור, שיחה, פילול זה דיבור. אבל גם אפשר לפרש את זה בכיוון הפוך לגמרי. תפילה זה מלשון תפלות. דבר שהוא תפל. מה הרעיון? אם אדם רוצה להרגיש באמת מה כוחה של התפילה, הוא צריך בשעת התפילה להתמקד בחיבור שיש לו כרגע עם הקדוש ברוך הוא, ולחוש שכל דבר תפל, כל דבר מסביבו הוא תפל. התפילה הופכת הכל לתפל והופכת להיות העיקר. מזה אפשר לגור המון המון כוחות. והדבר השני כמובן זה צדקה. צדקה זה לא הנושא של השיעור, אבל צדקה, מי שיודע, היא עושה מהלכים מאוד מאוד גדולים בנפש ונותנת לאדם המון המון ברכה. איך מתפללים טוב? וכשנדע איך מתפללים טוב, אנחנו נגיע גם מסתמה לרוחניות טובה. וכשנגיע לרוחניות טובה, אנחנו נגיע לשלמות עצמית. עד כמה שאפשר, אי אפשר להיות מושלם, אי אפשר להיות מושלם, אבל עד כמה שאפשר, אנחנו נגיע לרוחניות שלמה. עד כמה שאפשר. התפילה משמעותה היא קודם כל, שאנחנו צריכים לדעת, משמעות התפילה היא קודם כל להבין מי שולט על העולם. כי כשאני אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אז אני כבר ממליך שיש מישהו מעליי. אז תפילה אוטומטית יוצרת אצלך אמונה. אני אשים כאן אמונה בצד. צד שמאל, אמונה. גם אם תרצה, גם אם לא תרצה. זה כל עוד כמובן שאתה מתכוון למה שאתה אומר. אדם יכול לקרוא ולהתפלל, וסתם יהיה בשבילו להבדיל שם ישמור, כמו ספר שהוא קורא. תפילה ללא כוונה, ידוע מה אומרים על זה. כמו גוף, אחר שלום מת, בלי נשמה. תפילה עם כוונה יוצא הצליחה אוטומטית אמונה. הדבר השני, הקדוש ברוך הוא, עם כל הכבוד לנו, הוא לא צריך את התשבחות שלנו לפניו. הוא ממש לא צריך, הוא בסדר גמור. אבל בכל זאת הוא נתן לנו את האפשרות לשבח אותו, וזו הזכות שלנו. ובנוסף, נתן את הדבר, המרכיב העיקרי בנפש האדם, המרכיב שמרפא את נפש האדם, זו ההתפרקות, השחרור. כי כשהאדם מספר, מדבר ומוציא את מה שיש בתוכו, כבר אוטומטית הוא מרגיש יותר נינוח, זה דבר ראשון. ודבר שני, ברגע שהוא מדבר על זה, כמובן עם האנשים הנכונים או עם התפילה הנכונה, עם המקום הנכון, אז גם הדברים האלה נפתרים לטובה, בדרך כלל. כי יש דברים כבר שלא תלויים בנו, שזה עניינים שמימיים שאנחנו יכולים להתעסק בהם. אז יש לנו את האמונה ויש לנו את השיחה. כל דבר שמטריד את האדם הופך להיות דאגה. דאגה בלב, דאגה בלב איש ישיחנה. דאגה בלב חייב להוציא את זה לבחוץ. מה זה ישיחנה? או שישיח את דעתו ממנה, שלא יחשוב על זה, זה מאוד מאוד קשה, או שבאמת ישיח, יספר לחברו הטוב, או לבני משפחתו, או למי שבאמת מבין את הבעיה שיש לו. והתפילה הופכת כל בעיה לקלה יותר. מה זה שונה מלדבר להבדיל, השם ישמור, עם פסיכולוג, או להבדיל גם עם רבנים, להבדיל מהפסיכולוג. למה אמרתי השם ישמור? כי יש פסיכולוגים שהם פועלים על פי הספר, מה שלימדו אותם באוניברסיטה, ולא תמיד הדפוסים של האדם X דומים לדפוסים של אדם Y, למרות שיש להם יש אותה בעיה. ואם יש אדם עם פחדים וחרדות, שקוראים לו מנשה, ויש אדם עם פחדים וחרדות שקוראים לו דוד, ושניהם מפחדים ממחלה מסוימת, שהם קוננת להם בגוף, וכל הזמן חושבים שמחר הם הולכים למות. אז יש אפשרות שמנשה באמת יתאימו לו הכדורים, ויש אפשרות אחרת שאם אנחנו נגיד לדוד שיש לו באמת פחדים וחרדות, אם נאשר את זה, הוא יקבל אישור מהפסיכולוג, אז הוא נכנס לבעיה יותר גדולה והוא הופך את עצמו ליותר משוגע, וחס ושלום יכול להגיע לסכיזופרניה ולרמות יותר קשות. אבל לפסיכולוג יש כללים, וככה נותנים, ככה נותנים, ככה, כמו סופר, חלב 7 שקל, לחם 200 שקל, ככה, כמו סופר, כל מה שצריך. אז אם האדם מספר באמת את הבעיה שלו, לבשר ודם, הוא מרגיש טוב, אבל תארו לכם שאדם הולך עם הבעיה למלך העולם. ואנחנו צריכים ממש להיכנס לתחושה הזו, כי אם אנחנו לא נייצר באמת את האמונה שזה מה שאנחנו עושים, אז התפילה לא תהיה השפעה. אם אני עכשיו לא מאמין שאני מדבר עם מלך העולם, שאני אחשוב, יצא הרע, יגרום לי לחשוב. יש 7 מיליארד אנשים, הוא עסוק, הוא תתפלל, 3 תפילות ביום, יש לך הזדמנות גם תפילת ערבית, תתפלל. הוא נותן לך תחושות ואישורים לזלזל בתפילה, אז כמובן אתה לא תקבל כלום. אתה תחיה את החיים רגיל, יכול להיות שתקבל, אבל זה לא שווה כלום. פחות, את הכוח שהתפילה מעניקה אתה לא תקבל. עכשיו, בשביל לקבל את הכוח מהתפילה, אני צריך להתייחס אליה כראוי. אדם שקיבל במתנה אגרטל מאוד מאוד יקר, לא השקיע מאמץ, לא קנה אותו בכספו שלו, קיבל במתנה. ואדם שעבד כל חייו כדי לרכוש את האגרטל הזה לאשתו מתנה, כי חשוב מאוד לתת לאנשים מתנות, במיוחד בחגים. שמעתי, בא אליי איזה אדם שסיפר לי שבאמת אשתו של החבר שלו בא אליו ואמר לו, אני רוצה שתקנה לי באמת מתנה, ויש איזה רכב עכשיו מאוד מאוד יפה שהתלהבתי ממנו, קוראים לו ניסן ג'וק. אתם מכירים את הרכב הזה? ניסן ג'וק. רכב כזה קטן, נחמד. אז הוא עשה השתדלות, הוא אמר, תשמעי, נעשה עסקה. אני אקנה לך ג'וק, אקנה לך ג'וק, תקראי לו ניסן. נסגור את זה. ובאמת ככה זה היה. אבל באמת חשוב לקנות לאישה מתנה, ואותו אדם עבד והתאמץ, והתאמץ מאוד מאוד מאוד, ואסף כסף וקנה את האגרטל. אין ספק שאותו אדם שהתאמץ, התייחס לאגרטל, או לחפץ נוי שהוא רכש, בצורה הרבה 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 יותר קפדנית, ישקיע עליו שמירה והגנה, וישים אותו במקום מיוחד, מאשר אותו אדם שקיבל במתנה. לאן אנחנו חותרים? אם אני לוקח את התפילה בתור, אוקיי, אשר שבביתך, ככה, בין לבין, בטלפון, בין לבין פה, שם, לא מתאמץ בתפילה, לא מתעמק בתוכה, אז יכול להיות שגם מה שאני אקבל, ייעלם כערף עין, או שאני אצטרך משהו אחר פתאום, הדבר לא יספק אותי. אבל אם אני אקח את התפילה באמת אמיתית, ואני אעמוד מול הקדוש ברוך הוא, וכשאני אתפלל, אני לא אבוא עם גופייה או עם נעלי בית, כי אני יודע שאני עומד מול מלך העולם, אז אני אבוא בהתאם, כמו שהולכים לאחר, יש פגישה עם ראש הממשלה, אני לא מאמין שמישהו שמתפעל עכשיו בבית, סתם, נכנס קצר לדוגמה עם פיג'אמה, ותהיה לו פגישה עם ראש הממשלה, אני לא מאמין שיבוא עם פיג'אמה ומכנס קצר לראש הממשלה, או לאיזה מלך או מלכה, אני לא מאמין שזה יקרה. אני מאמין שאותו אדם מתלבש כראוי, אבל בגלל שיש את ההרגל ושלוש תפילות ביום, וזה הפך להיות סוג של תעשייה מסוימת, תפילה מניין, מניין, תפילה, תפילה, אז אנחנו כולנו, כן, גם מדובר על עצמי, אני לא מדבר רק עליכם, גם אני צריך לתקן את זה. לא מתייחסים כראוי לתפילה, ועל כן, מה שנקבל מהתפילה, גם הכלים הרוחניים, חוץ מהדברים החומריים שאנחנו רוצים, הם לא יהיו כלים חזקים. כי באותה התייחסות שאני מתייחס לתפילה, כך תהיה התוצאה של הרוחניות שאני אקבל ממנה, או של כל דבר אחר שאני רוצה. עכשיו, כשאני מגיע לפני אדם שרוצה לעזור לי, אני לא אתחיל ואני אכנס, שלום, תשמע, אני רוצה ככה וככה, תסדר לי פה יתרי בנייה, פה אני... אתה צריך קודם כל, תודה רבה שהסכמת לעזור לי, אתה אדם טוב, שמעתי עליך רבות, לתת לו קצת מחמאות, לתת לו קצת פידבקים, באמת להראות שאתה מאוד שמח בעניין שעוזרים לך, אתה לא מקבל את זה כמובן מאליו. אז ככה אותו דבר גם בתפילה, אנחנו צריכים לתת תשבחות. משום כך, אנחנו בתפילת שחרית, יש לנו את הפרקי הודיה לקדוש ברוך הוא, לפני התפילה עצמה, שאנחנו משפחים אותו, ומודים לו, ומעריכים אותו, עד שהוא בכלל הסכים, כביכול, כן, להקשיב לנו. כשאני מגיע לתפילה ברצינות, אני מקבל כל מה שצריך, גם באותה מידה. זה כמו מראה. לפעמים אדם מתפלל ומתאמץ, הוא רוצה לקבל משהו, כמו למשל נניח להתקבל לעבודה מסוימת, או למשל היה לי סיפור, מישהי רצתה מאוד להישאר בעבודה שלה, והתפללה על זה המון 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 המון, התפעלה והתפעלה. יום אחד אמרו לה להתראות, פיתרו אותה. אז היא טענה בצדק, כל כך התאמצתי וכל כך התפללתי, כל כך השקעתי מאמצים, בדיוק על הדבר שאני צריכה, ואת הדבר הזה לא קיבלתי. הדבר הזה חמק לי בין הידיים. פיתרו אותי. אחרי שבוע או שבועיים, היא התקבלה לחברה הרבה יותר טובה, ומשרה יותר טובה, והיא מאושרת שם, וטוב לה מאוד, וזה קורה הרבה להרבה אנשים. ואז היא מאשימה את עצמה, למה התלוננתי, למה אמרתי ככה, הנה עכשיו הכל לטובה, בסופו של דבר הכל לטובה. אבל לפעמים אנחנו צריכים להבין שהרצונות שלנו, הם לא תמיד טובים. הם לא תמיד טובים. גם אם למעשה הרצון הוא נחשב טוב בחברה, כמו אני רוצה להתחתן, או שאני רוצה להקים בית, רוצה למצוא עבודה טובה, לפעמים הדבר הזה לא טוב לאדם. כבר שמענו על אנשים שהתאמצו להשיג משהו, וממש התאמצו, ובסופו של דבר הם ראו שהדבר הזה פוגע בהם, או שזה דבר שהוא לא כל כך טוב להם. ומצד שני, ראינו אנשים שמתפללים ומתפללים, אבל אומרים בתפילה, שזה הדבר החשוב ביותר, שנדבר תכף, ריבונו של עולם, אני רוצה כך וכך, את הדבר הזה, ומכאן שתהיה לי עזרה, ופה תהיה לי תמיכה, וזה יסתדר, אבל מה שטוב לי, שזה מה שיהיה. מה שבאמת נכון לי, שזה מה שיהיה. וראינו אנשים שמתפללים ככה, וברגע אחד מתחתנים, ברגע אחד מקימים בית, בלי יותר מדי, ממש, ממש, השם מסדר את זה, ולפעמים אנשים, תשמעו, אנשים חיים עם אדם, חיים איתו, מכרים שלו, שנים. פתאום נכנסת בהם דעת, מתחתנים. פתאום, איך פספסתי את זה כל השנים? אנשים טסים לחול, בשביל טיול או בשביל משהו כזה, התייאשו מהחיים, רוצים לעשות טיול, נופש, לא יודע מה. בסופו של דבר, מישהו שם פוגשים איזה ישראלי, זה סיפור שאני מכיר פשוט, איזה ישראלי שם והוא מכיר לו בחורה אחרת שגרה קומה מתחתיו, והם מתחתנים. והוא צריך לטוס כמה אלפי קילומטרים בשביל להכיר את מי שגרה מטר מתחתיו, ולהתחתן איתה. התפילות עושות פלאים. זה קורה לכל אדם. כל אדם יכול לחוש את זה. כל אדם מסתכל על זה. ועכשיו, אם אנחנו נביט במקרים שקורים לנו בחיים, ונסתכל, ונתמקד בדברים הטובים שקורים לנו, ולא ננתח ונתעמק בדברים השליליים, שלפי דעתנו הם שליליים, אוטומטית, כשאני מתייחס לדבר מסוים, הוא מתגבר, הוא מתעלה. בגלל זה, למשל, אדם שהוא חרד, או שהוא מפחד, או שהוא חולה, לפעמים צריך לתת לו, למה צריך לעשות ביקור חולים? להסיט את האדם מהמחשבה על המחלה. כי באמת, ההסתה הזו יכולה לרפות את אותו אדם. נותנים לו מחשבה על דברים אחרים, מספרים לו מה קורה בעולם, מספרים לו מה קורה בישיבה, מספרים לו כל מיני דברים אחרים, להוציא אותו מהמחשבה על המחלה. וזה מרפא. אם אנחנו נתמקד בדברים הטובים שקורים לנו מהתפילה, ונשייך באמת את כל העניינים האלו לתפילה, והדרגה היותר גבוהה, זה גם להסתכל על הדברים השליליים, ולומר, זה טוב לי. למרות שטכנית זה לא טוב לי. למרות שטכנית פיתרו אותי מהעבודה, זה לא טוב לי. אבל אני יודע שזה טוב לי. אנחנו עושים טרנספורמציה לכל הדברים השליליים שמסביבנו, והכל הופך להיות טוב. ואתם צריכים לדעת ולהאמין, וצריכים לזכור את זה כל הזמן. הטבע של העולם, ככה, הטבע של העולם הגשמי, יש ככה, יש חוק, אני לא מבין כל כך במדע, אבל יש חוק מאוד מעניין. יש קבוצת חוקים שנקראת תרמודינמיקה, זה קשור לעולם, לא יודע בדיוק למה, אבל קשור לעולם. והחוק השני, קוראים לו אנטרופיה. מה זאת אומרת? לכל אדם יכול לחוות את החוק השני. תיקחו את הבית שלכם, תבריקו אותו, תנקו אותו, פסח תעשו. תסגרו את החלונות, תעקפו את התריסים, תסגרו את הדלת, תאטמו. תיסו לחודש, חודשיים, תחזרו, כל הבית יהיה אבק, נחלוחים, דברים שנופלים מהקירות. האנטרופיה אומרת שהעולם בטבע שלו מתבלגן. תשאיר את העולם כמו שהוא, הוא אמור להתבלגן, להישבר, להארס. להתקלקל. זה החוק השני של התרמודינמיקה, קוראים לזה אנטרופיה. שזה לא קשור אבל לנושא, אבל זה אחת ההוכחות שלא יכול להיות באמת שהעולם ייווצר מאליו. אבל כי הכל הולך ומתבלגן, לא הולך ונבנה ומסתדר. אלא אם כן אדם או כוח מסוים יצר את זה. משהו חיצוני, שזה הקדוש ברוך הוא כמובן. אבל זה כבר עניינים של אמונה, זה לא קשור לאמונה שכלית, אבל זה לא קשור אלינו. אנחנו מאמינים אמונה רוחנית, גם אם יבואו ויוכיחו לנו שהשם ישמור, אין כביכול, והתורה לא נכונה, אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, כי אנחנו מרגישים את זה, לא כי אנחנו חושבים על זה. כי אם מישהו מאמין מתוך אמונה שכלית, בסופו של דבר יכול להיות שיבוא איזה מדען ויוכיח משהו אחר. זה לא יקרה, זה לא קרה 5,000 שנה, זה לא יקרה גם עכשיו, אבל ניקח דוגמה, והבן אדם יבעל, ירד לו כל הביטחון. לא, אנחנו לא מאמינים באמונה שכלית, מאמינים באמונה רגשית, מרגישים את זה. וכולם יודעים על מה אני מדבר. אז בעולם החומרי, כל העולם נוטה להתבלגן, נוטה להתקלקל. אבל בעולם הרוחני, אם אני מסתכל על דברים טובים שקרו לי, אני משפר אותם, אני הופך אותם להיות יותר משובחים, אני מזמן עוד דברים טובים שיקרו לי, אני מזמן עוד תחושות טובות שיצטרפו אליי. וזה בדיוק הדבר שאנחנו צריכים ללמוד מהתפילה. אני מתפלל בכובד ראש, לא צוחק, לא מחזיק טלפון ביד, אין מוזיקה ברקע, גם מי שמתפלל בבית, גם מי ש... לא משנה, בכל מקום. כשאני מתפלל, אני ממוקד בתפילה. רבי עקיבא היה מתפלל בצד הזה, ואחרי כמה שעות של תפילה היו מוצאים את זה, היו מוצאים אותו בצד הזה. מרוב האנרגיה של התפילה, הוא היה זז ונע ובניד ובתנועות מאוד מאוד חזקות של החיבור, של התפילה, הוא היה מגיע ממקום למקום. כשאדם מתחבר לתפילה, יש רבנים שהיו בכלא הסובייטי, בסיביר, באמת, ומספרים בספרים שלהם כתוב, ששאלו אותם התלמידים, איך באמת הסתדרת במקום שורץ עכברים? שבקושי אתה לא יכול לאכול כלום אולי חוץ מלחם וגם זה, אולי רק פירות וירקות, כי גם זה בישול גויים. איך הסתדרת? אז כולם אמרו אותה תשובה. הבעל שם טוב אומר, איפה שהאדם נמצא פיזית, זה לא איפה שהוא נמצא באמת. איפה שהאדם נמצא, זה איפה שהמחשבות שלו נמצאות. עכשיו, אתה יכול לשבת במקום שיש שם שמחה, מחיאות כפיים, שירים, ריקודים, הומור, לא משנה מה. אבל אם אתה מרגיש עצוב בפנים, גם אם אתה תחייך כלפי חוץ, וגם אם תמחא כפיים ותראה איזה הצגה שמשמור, או לא משנה מה, ותהיה כביכול מאושר ככולם, אתה לא מאושר פנימית, אתה לא נמצא במקום, אתה לא נהנה. זה הכל כלפי חוץ, הכל חיצוני. אותו דבר, אם אתה תהיה במקום סגור ומסוגר לבד, עם עכברים ועם חרפשים ועם כל מיני דברים שהם מאוד מאוד קשים לאדם, ביום יום שלו, שהוא לא יכול לסבול אותם, אבל המוח שלך יהיה ברוחניות, במקום הרוחני הטוב לך, בתחושות האמיתיות שמלוות אותך בחיים, שזה הרוחניות, זה התחושות האמיתיות, ואתה תהיה ממוקד בהם, אתה לא תרגיש כלום. ולכן אדם שלא ממוקד ברוחניות, לא ממוקד ברוחניות, יכול להגיע למקומות אפלים, שליליים. למשל, ניקח לדוגמה, אדם שרוצה ליהנות, אז הוא מרשה לעצמו ליהנות גם במקומות שאסור ליהנות בהם, כי זאת התחושה שממלאת אותו. והתחושה הזאת, בגלל שהיא לא רוחנית, היא הולכת למקום אחר ומסתיימת תוך כמה שעות, אז הוא צריך למלא את התחושה הזאת בחזרה, אז עוד פעם הוא חוזר וחוזר, ועושה דברים שהם אסורים. מצד שני, יכול להיות שאותו אדם ימלא את עצמו בתחושה רוחנית שלילית, איך למשל? אדם יכול להיות מאוד מאוד עצבני וכעסן, ומזה הוא ייהנה. אדם יכול להיות קנאי לאשתו מאוד, ומזה הוא ייהנה. הוא ממש ירגיש חוויה טובה עם עצמו. הוא לא ירגיש בשכל, הוא ירגיש במעשה שלו, שזה עושה לו טוב. וזה אדם שלא ממלא את עצמו ברוחניות אמיתית. כי הרוחניות האמיתית נותנת לאדם כל הזמן רוגע ושלווה. שלווה אמיתית. חיבור אמיתי לבורא על ידי כל מיני מהלכים, והמהלך שהיום אנחנו מדברים על זה התפילה. על כן, אנחנו צריכים לזכור את זה כל הזמן, לקלוט, להכניס את זה טוב, טוב למוח. להכניס את זה טוב, טוב למוח. שזה ייכנס לנו למוח ונזכור את זה כל הזמן. תפילה בורת מציאות. לא אם אני אחשוב שיהיה טוב, זה יברא לי מציאות. יש איזה כל מיני סגנונות היום, איך קוראים לזה? הסוד. אני מכיר אדם שמרוב שהוא חשב, באמת, הוא חשב, הוא היה ממוקד כל הזמן במחשבות שלו, ומרוב שהוא חשב, הוא היה ממוקד, יום אחד הוא לא שם לב, ועבר את הכביש במצב לא טוב, שבר את הרגל, נכנסו בו עם קטנוע. באמת, אני אומר לכם את זה, זה סיפור אמיתי. אז המחשבות לא בורות מציאות, אבל התפילה, החיבור הרוחני, כן בורא מציאות, איזה מציאות זה בורא? יכול להיות שמציאות חומרית אתה לא תקבל כלום. יכול להיות שתמיד אתה תזדקק לכסף ותמיד אתה תעבוד קשה בשביל להשיג את הכסף שלך, יכול להיות. אבל יש אדם שיש לו הרמונות והוא לא מרגיש טוב. ויש אדם שיש לו בכתב והוא מאושר. וזה מה שהתפילה יוצרת. כי אתה יודע, אותו אדם שאין לו כלום ויש לו בכתב והוא דלפון, אבל הוא מאושר, הוא חייכן. הוא יודע, אותו אדם יודע, שהתחושה הטובה לא נוצרת מחומר. כי אם היא תיווצר מחומר, אני כל הזמן אנסה למחזר אותה, כי היא מסתיימת. היא נוצרת אך ורק מרוחניות. ובגלל זה, למשל, אדם שעבד עד גיל 40 ועשה מיליארדים, מיליארדים, לא מיליונים, מיליארדים, והרוויח בחברות ובעסקים ובנפט ובדלק ובאייטק, בהכל, הרוויח. שואלים אותו, תגיד לי, יש לך כסף ורכוש עד עוד 20 דורות קדימה, וכולם יכולים לחיות בלי לעבוד. למה אתה קם בשבע בבוקר לעבודה ואתה עדיין לחוץ בעסקים, ותעשה לי הנחה ופה סוגר עסקה ופה מנסה לו? אין אושר בכסף, יש אושר בפעילות. והוא צריך כל הזמן למחזר את הפעילות הזו. ואדם שתורם 10 שקלים לצדקה, מרגיש יותר טוב מאדם שעובד ומרוויח מיליארד דולר. אתם צריכים לדעת את זה, הכל תלוי בתחושה שלנו, מה אנחנו מרגישים כלפי מה שאנחנו מרגישים. אם אנחנו מרגישים כלפי מה שאנחנו מרגישים, שאנחנו סתם וזה כלום, אז לא משנה באיזה מצב אתה תהיה, תמיד אתה תרגיש שלילי. לא משנה מה יהיה לך. לא משנה מה תקבל, לא משנה באיזה מעמד אתה תהיה. אני מטפל באנשים, אני יודע, באים אליי אנשים שאני אומר לעצמי בראש, מה הבן אדם הזה עושה פה? באים אנשים, פתאום אתה שומע, לא נוח לי, אנשים מסתכלים עליי, אני מפחד שזה עוקץ אותי, אני מפחד שזה גונב לי, אדם נמצא בחרדות, ואתה מסתכל ואתה יודע, כי אנשים קצת מפורסמים, אתה יודע, ואתה אומר, תשמע, זה מוזר, זה מוזר, זה עולם של שקר. אתה לומד את זה כל יום מחדש. אין לאדם יכולת, שום אדם, ליהנות מהנאה חומרית. תלמדו את זה כל הזמן. הנאה, זה מלשון הנה והנה. מה זאת אומרת? הנה, היא כאן לידך, ורגע אחר, אתה שואל, הנה, איפה היא? זאת אומרת, הנה זה מלשון איפה? היא הולכת וחוזרת, הולכת וחוזרת. אתה צריך לייצר אותה. אז ההנאה החומרית, צריכים לדעת את זה כל הזמן. לא רק שהיא דורשת תדלוק, שגורם לך לעשות דברים שהם לא טובים בשבילך, כדי לקבל אותה בחזרה, אלא שהיא הופכת אותך לאדם פחות טוב. תדעו את זה כל הזמן. פחות טוב, פחות איכותי. כי כשאדם תלוי בחומר, הוא הופך להיות נאחז בצד שלישי שלא קשור אליו. וזו ירידה בדרגה. כשאדם תלוי בעצמו, על ידי זה שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא כמובן, שזה משהו אינסופי, אז הוא מעולה ומשובח בדרגה. צריכים לדעת את זה כל הזמן, לזכור את זה טוב טוב. כי בסך הכל, אנחנו חיים פעם אחת. ואנחנו זוכרים, גם אם הייתה ארוחת ערב חגיגית עם כל החברים וצחקנו ונהננו, בשינה אנחנו לא זוכרים כלום, שאנחנו קמים בבוקר עם מי ששתה יש לו כאבי ראש, וחלק מקיים, וחלק לא יודעים מה קורה איתם, ובסופו של דבר, אין שום דבר מזה, רק זיכרון. פעם היה ככה וככה. אבל אדם שילך לקברי צדיקים למשל, כולם היו פה בקברי צדיקים. כולם זוכרים, אני אגיד לכם, איך היה בחתונה של דוד, של יוסי? נחמד, היה כיף, היה יופי, היה אוכל טוב, היה אולם יפה, יופי. אבל כשאני אדבר איתך על קברי צדיקים, איזה כיף היה, והדלקנו נרות, והתפללנו, והרגשנו תחושה עילאית. זו הנאה הרוחנית. היא תשאר לנצח גם עוד 50 שנה, שאני אשאל אותך על קברי צדיקים, תגידו את אותו דבר. אבל כשאני אשאל אותך עוד 50 שנה על החתונה של יוסי, מסכן הוא נפטר, מה, איזה חתונה, על מה אתה מדבר בכלל? ההנאה החומרית יכולה להפוך את האדם פחות איכותי, פחות חיובי. אבל כשאדם מתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי התפילה, ואומר מה שעל ליבו, ומספר לקדוש ברוך הוא מה שהוא מרגיש, ממש מספר, מה עבר עליו במשך היום, הוא מרגיש חזק, הוא מרגיש עם כוח. אני למשל, אני שומע, ובסוגריים, זה סתם שתבין על, על מה מדובר, המון צרות של אנשים. כל יום יש 30-40 בעיות חדשות. מאנשים שונים וגם אנשים שמוכרים כל יום. אתה שומע את זה, זה לא... ההבדל בינינו לבין פסיכולוג, להבדיל, שפסיכולוג שומע 4-5 אנשים ביום, כל אחד במשך שעה, וזהו. אנחנו שומעים רבנים ש... או אנשים שמטפלים דרך הקדוש ברוך הוא כמובן, עשרות של מקרים כל יום, עשרות של מקרים. וזה אנשים שחשובים, זה יהודים, בכל זאת, חוץ מזה שהם יהודים, זה גם אנשים שמכירים, שחשובים. אז איך בכל זאת מסתדרים ולא מתמוטטים? איך בכל זאת מקבלים את הכוחות להמשיך ולהמשיך לשמוע ולהמשיך להקשיב? איך? כי מבחינה כלכלית כמובן שזה לא שווה, אבל איך מבחינה רוחנית אפשר להרגיש ולאחוז בזה ולהמשיך לעזור? פשוט מאוד, מדמיינים בראש. כל מה שאני שומע, אני שם את זה בסק. לא נכנס אליי. הכל פה בסק, לידי. מה שאפשר להציע עצות עוזרים. ולוקח את הסק הזה, ממש ככה, בדמיון, לוקח את הסק הזה, כל סק לפי הכובד שלו. והולך לקדוש ברוך הוא. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, אני מדמיין את הקדוש ברוך הוא. כמו, אי אפשר לדמיין את זה במוח, אבל משהו ענק ועצום, שכל היום... מקבל סקים כאלו, כמו מפעל, והם מטפל בהם. אז מה זה בשביל עושה כזה קטן של 30 אנשים? אז... ומסתדרים הדברים. אנשים מתרפים, אנשים מקבלים דברים טובים, מרגישים יותר טוב. ואנחנו לא סופגים כמובן את הכאב של האדם. הכל הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. כי אם האדם ייקח על עצמו אחריות, מי הוא בכלל? כלום כזה קטן, הוא גרגיר רווק כמו כולם. אבל שהוא מפנה הכל לקדוש ברוך הוא, וזה מדובר על כל אחד ואחד מאיתנו, שכל אחד ייקח את הצרות שלו, ויפנה אותם לקדוש ברוך הוא, וייתן פתרונות הרבה הרבה יותר חזקים, מאשר אדם שילך להבדיל השם ישמור לפסיכולוג, או שיהיה עם עצמו בייאוש, ככה, קשה לי, כל הדברים האלו לא פותרים את הבעיות. אנחנו צריכים לדעת, גם שאדם נמצא רחוק, גם שאדם נמצא במקום שהוא לא הכי בריא, תמיד צריך לדעת לזכור, תמיד צריך לדעת לזכור, לזכור את זה טוב, טוב. תמיד יש תקווה. איזה תקווה? איפה התקווה? בסידור. תפתח את הסידור, תפתח את התהילים. מי שיפתח את ספר התהילים ויקרא, באמת ינסה להבין את השפה, זה מדובר עליי, זה כתוב עליי. כל אדם ירגיש את זה. כל אדם נורמלי שיקרא את התהילים, הוא יתחבר, הוא יגיד, זה אני. פה מדובר עליי. תהילים זה דבר גדול. ובתפילה, אדם יעצור באמצע התפילה, בשומע התפילה, בתפילת העמידה, ויפתח את ליבו לשמיים, ויספר מה שהוא מרגיש, מה עבר עליו במשך היום, מה הוא חשב לעשות, על מה הוא התגבר, מה הוא הצליח, איפה הוא נכשל. הכל הוא יספר, ואז הוא ירגיש הרגשה עילאית, הוא ירגיש שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת מחובר לקדוש ברוך הוא? חיבור, זה מלשון, חז שלום, כן? אי אפשר להגיד את זה, אבל נגיד את זה בערך, כמו חברות. חיבור זה מלשון חברות, קשר, קשור. ואם האדם מרגיש שיש לו חיבור, אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא חבר, חז שלום, לקדוש ברוך הוא זה... אפשר לתאר בכלל, אבל אם האדם מרגיש חיבור, יש לו את הכל ביד, יש לו את הכל. והוא לא צריך לעשות עסקים וללכת לחול ולעשות ולהרוויח ולנסות. יש לו את הכל ביד, אם יש לו חיבור. חיבור זה גם דעת. כי התובנות של האדם יוצרות לו את המעשים. המחשבות של האדם, אלו המעשים שלו בעתיד. יש כאלה אומרים, הרי ידוע שאסור לחשוב כל מה שאנחנו רוצים לחשוב. אסור. לפעמים עירורי עבירה חמורים מהעבירה עצמה. מה זאת אומרת עירורי עבירה? המחשבות על עבירה, לא עשית כלום, לא עשית שום דבר, רק דמיינת במחשבות. לפעמים זה יותר גרוע מהעבירה עצמה. מה הרעיון בזה? אנשים שומעים את זה, אומרים, אז חשבתי, אז מה זה לחשוב? זה כלום, זה לא עושה שום דבר, זה אוויר. זאת הטעות. המחשבות של האדם לא משנה באיזה צורה הן מגיעות אליו, לא משנה אם זה מקור חיצוני או שיצר את זה בעצמו, נכנסות לדפוס התנהגות שלו. אם הוא משתמש בהם או לא משתמש בהם, כרגע זה לא משנה, אבל אוטומטית הן נכנסות לדפוס התנהגות שלו. וכל דבר, ולכל החיים תיקחו את זה, כל דבר שאדם מרגיל את עצמו שהוא שלילי, הוא קודם כל מתחיל במחשבות. לאחר מכן זה מתחיל במעשה, וכל המעשים דומים למחשבות, ועכשיו אני אסביר. ילד קטן שההורים שלו מחנכים אותו מאוד מאוד טוב, מקפידים עליו, אבל לא נותנים לו תשומת לב, רק חינוך. נותנים לו מטפלות, שמים אותו בכל מיני בגנים הכי טובים והכל, אבל קונים לו את המתנות, אבל חינוך. קפדני מאוד, רק שמאל דוחה, בלי ימין מקרבת. אותו הילד, שהוא ינסה לפרוץ גבולות, הוא יתחיל בדבר קטן. לאחר מכן, יתחיל בדבר יותר גדול. וככה הוא יעלה עד שהוא יפרוץ את הגבול לגמרי. אז המחשבות שאנחנו חושבים, למשל, שהן מחשבות אסורות, אנחנו חושבים מחשבות, מה זה יעשה? בהתחלה, כשאתה חושב מחשבה, אתה מזדעזע מעצמך, ואז לאט לאט אתה מתרגל לזה. בסופו של דבר, כשאתה מתרגל למחשבות השליליות, אז אתה תתחיל גם במעשה קטן שלילי, ואתה תתרגל לזה. בסופו של דבר, אתה תעשה גם את המעשים הגדולים השליליים. כי זה הכל תהליך. אתה מתחיל בקטן, אתה יכול לסיים מקום לא טוב. בגלל זה כל הזמן חשוב לחזק את הגבולות ואת כל ההגבלות של האדם, שמה שדיברנו בהתחלה, שכל דבר הוא מוגבל בעולם, וכדי שלא יהיה פרץ ופריצות, שלא הכל יתערבב אחד עם השני. וגם המחשבות שלנו חייבים אנחנו להגביל אותם. אדם שחושב, טוב לי בעבודה, טוב לי בחיים, אני נשוי, יש לי ילדים, הכל בסדר, אבל יקרה לי ככה וככה, אבל פתאום זה ייפול לי, ופתאום יפטרו אותי, ופתאום יעשו לי ככה, ופתאום אשתי תתגרש ממני, ופתאום זה ייפול לי, ופתאום יקרה. הוא מרגיש שלא מגיע לו הטוב הזה. קוראים לו דברים טובים, והוא מרגיש שלא מגיע לו הטוב הזה. המחשבות האלו שיוצרות את המחשבה שלא טוב לך בגלל X, Y, Z, למרות שבשטח טוב לך, אבל אתה חושב שלא מגיע לך. אתה חושב שלא ראוי שאתה תקבל כל כך הרבה טוב. איך זה יכול להיות? בסופו של דבר, המחשבה הזאת יכולה לגרום לדברים קטנים, היא לא יוצרת מציאות, אבל שאתה תעשה טעויות, שאדם לחוץ לאבד את העבודה שלו, או פתאום הוא יהיה יותר מדי נחמד, או שפתאום הוא יעשה יותר מדי דברים, ומרעיון טוב תצא תקלה בסוף. בגלל זה אדם צריך לדעת, מה שקיבלתי תודה רבה זה שלי, מה שהשם נותן לי זה שלי. כי אנחנו צריכים להבין, שיש לנו טוב בעולם, זה דבר מאוד טבעי, אנחנו נסביר את זה. הקדוש ברוך הוא כולו טוב, והעולם שהוא ברא כולו טוב. כל מה שהוא יצר ביקום, הכל טוב. זאת אומרת, שהטבע של האדם זה להרגיש טוב. אם יש חובות, בלגן, מריבות, סכסוכים, צרות, לא משנה מה, זה לא טבעי. היום הורגלנו לחשוב, לכולם יש צרות, לכולם יש בעיות. צרת רבים, נחמת טיפשים. לכולם יש בעיות, זה בסדר. זה לא נכון. המציאות הטבעית, ההגיונית, שאמורה להיות לפי הטבע שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם, שלכולם יהיה טוב. זה הנורמל. זאת הדרך האמיתית, שלכולם יהיה טוב, 100% טוב. בלי סבל, ללא סכסוכים, ללא שליליות, ללא מחשבות, ללא חרדות, כלום. אם אני אלמד את עצמי, אם אני אלמד את עצמי כל הזמן, שזה המהלך הטבעי של העולם, להרגיש טוב, להיות בתחושה של נינוחות, להסתכל הטוב בעיניים ולהרגיש, הוא שייך אליי, זה שלי. אני לא מסתכל עליו בתור אורח, שעוד רגע הוא בורח, אני מסתכל עליו בתור מציאות שהיא טבעית. כמובן צריך להעריך את זה, אבל זה לא, אצלנו ברוך השם, כל בוקר שאנחנו קמים, אנחנו מברכים על כל האיברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שהם פעילים, ועל כל הדברים, ועל הבית, ועל האוכל, ועל כל אנחנו מודים. אבל סתם, אדם רגיל, לדוגמה, הוא לא קם כל בוקר ואומר, תודה על האצבעות, תודה על העיניים, הוא מתרגל לזה. אז כמו שאנחנו מתרגלים לגוף שאנחנו, אנחנו יודעים שהגוף שלנו זה דבר טבעי, וטבעי שנלך וטבעי שנוכל. ככה צריכים להסתכל גם על הטוב. שזה טבעי, זה הדבר הטבעי, זאת הנורמה. עכשיו, בגלל שיש להרבה אנשים צרות, ואנחנו שומעים כל הזמן על בעיות, ומלחמות, ובלגן, ומעלים את המחירים, ומקשים על האנשים את החיים. אז אנחנו נוטים לחשוב, המוח נוטה לחשוב כמו הסביבה. בגלל זה צריך להיזהר מסביבה שלילית. כי המוח נוטה לחשוב כמו הסביבה. כמו שאמרנו, כבר היה ניסוי, כבר דיברנו על זה, שהיה ניסוי, של מי שלא שבא, אני אספר את זה שוב פעם. היה ניסוי, לקחו 5 סטודנטים, שארבעה מהם הם מושתלים של הפרופסור, החוקר, ואחד מהם הוא הנשוא, אומרים? הוא הנשוא. הוא עליו מנסים את הניסוי, אנחנו אומרים את זה בעברית. הוא הפציינט. הוא לא יודע שהארבעה שמסביבו, הוא לא מכיר אותם, והוא לא יודע שהם קשורים לפרופסור. הוא חושב שהם כמו נבחרו באקראי מתוך הקמפוס. הפרופסור מתחיל ניסוי פשוט. תגידו לי, הוא מניח מקלות באורחים שונים, כל אחד יאמר לי איזה אורך הוא הארוך ביותר, איזה מקל הארוך ביותר. רואים בפירוש א', ב', ג', רואים את ב' שהוא ארוך ביותר. כולם אומרים ב', 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 ממשיך. איזה אורך מהמקלות הוא הקטן ביותר? רואים את ג' מאוד קטן ואת א' וב' מאוד מאוד גדולים. ארוכים, רואים בבירור. כולם אומרים ג' הקטן, ג' הקטן, ג' הקטן. ככה כמה וכמה פעמים. בשאלה השביעית, שהיא ברורה לכל עין, שאתם רואים בבירור שהמקל הוא ארוך, הם קיבלו הוראה באוזנייה לומר תשובה הפוכה. הוא התחיל לשאול, שם 3 מקלות. מקל ב' הוא הארוך ביותר, כל אחד, כל ילד קטן יראה את זה. שמו את הפציינט האחרון, והתחיל לשאול, וכולם בביטחון עצמי, א' הארוך ביותר, בעוד שב' הוא הארוך ביותר, א' הארוך ביותר, א' הארוך ביותר, א' הארוך ביותר, מגיעים לאחרון, הוא מהסס, 10 שניות, א' הארוך ביותר. הוא אומר, א' הארוך ביותר. עכשיו אתה רואה בעיניים בבירור שב' הוא הארוך ביותר. עוד פעם, והוא לא, וכשרואים אותו בניסוי, הראו לי את זה מדהים, הוא נראה, הוא נראה מבולבל, הוא נראה שהוא, הוא חושב שהוא בחלום. ועוד פעם, ג' הקטן ביותר. בית הקטן ביותר, כולם, בית הקטן, ורואים שג' בית הוא ארוך ביותר, בית הקטן ביותר, בית הקטן, מגיעים אליו עוד פעם, הוא מסתכל ימין ושמאלה ואומר, ואתה רואה שהוא תופס בשולחן, הוא אומר, בית הקטן ביותר, הוא אומר את זה ביסוס. ואחרי כמה שאלות, שכולם טעויות גמורות, שכל ילד קטן יכול להבדיל, הוא כבר אומר את זה בטבעיות, מה שהם אומרים הוא אומר אחריהם. ההשפעה החברתית יכולה לשנות היגיון, בריא, ודברים ברורים מול העיניים, לשנות אותם לגמרי. לשנות אותם לגמרי. עכשיו, לפי התורה, גבר מכיר אישה, לפי התורה, פגישה 2-3, מתחתנים. 3 חודשים היכרות, מתחתנים. אתם צריכים להבין, מתחתנים. לפי החברה, 7 שנים מגורים, עוד 3 שנים היכרות, עוד שנה משפחה, חצי שנה בחוץ לארץ, צבא, נראה מה קורה שם, נראה מה קורה פה. ואז אולי הם מתחתנים, ואז אחר כך מתגרשים. ואז מתגרשים, ומי מתגרש הכי הרבה? אני גרתי איתה לפני החתונה 7 שנים, הכל היה טוב, התחתנו, אחרי חודשיים התגרשנו, מכירים את זה? כולם מכירים את זה, נכון? 3 שנים התחתנו והתגרשנו, מה קרה? מבחינה פסיכולוגית זה פשוט. כשאדם לא סגור, לא סוגרים אותו, אז הוא לא מרגיש צורך לפרוץ גבולות. אבל הטבעת, כמו שאתם יודעים, שהיא עגולה, היא סגורה מכל הכיוונים. זהו, אתה מחויב והיא מחויבת, הבן אדם מתחיל לפרוץ גבולות. זה יכול להיות בזה שהוא מתעצבן ומקלל ורב, או יכול להיות פתאום שלא מסתדרים על דברים קטנים, מתווכחים, המון דברים שיכולים לגרום לאדם להיות בסכסוך עם אשתו. אבל ביהדות זה לא ככה. אתה מכיר? אתה מרגיש שזה טוב? אתה מתחבר? תתחתן. אל תתעכב. כי כשאתה נכנס למסלול זוגי, אתם צריכים להבין, בעולם החילוני, הצבא כביכול מבגר את הילד. גם אני הייתי בצבא, בחיל האוויר, עד שהחליטו להעיף אותי, אבל בסופו, כי שם מעיפים בחיל האוויר. מי שלא טייס, מעיפים אותם. ברוך השם, זה גם היה טוב, תקופה מאוד יפה. אבל בסופו של דבר, הצבא, לפי החילונים, אני לא אומר חילונים בזלזול. אני מעריך כל אדם ואדם, אפילו שיותר טובים ממני, אני לא אומר את זה בזיזול, אבל הם מגדירים את עצמם כחילונים, זאת ההגדרה, זה משתמש בהגדרה הזו. שולחים את הילד, המון המון מההורים, ואני מכיר, אני מכיר, רוב האנשים שמסביבי הם לא דתיים, אני מכיר, שולחים, לא בשביל להגן על המדינה, תשמעו מה שאני אומר לכם, לא כדי להגן על המדינה, כדי שהילד יתבגר, אני בדוק, מה שאומר לכם, בדוק, תשאלו אפילו את האחים, תראו את זה בדוק. כדי שהילד יתבגר, אצלנו, בעולם הדתי, אצלכם, אצל כולנו, כל עם ישראל הוא דתי. ישראל ערבים זה לזה. אם אדם חילוני עושה עבירה, גם אני משלם על זה. אם אדם דתי או מישהו לא משלם, עושה מצווה, גם חילוני מרוויח מזה. כל ישראל ערבים זה לזה. זה דבר שהוא ידוע. אצלנו, עולם הנישואין, זו ההתבגרות של הגבר והאישה. מכירים, היכרות, מתחתנים, לא מושכים את זה. ועכשיו, כשאתה נשוי, תתחיל לחוות את החוויות. תשלומים, שכר דירה, להסיק פה, להסיק שם, וגם חוויות טובות כמובן. אבל שאתם ביחד. כי ביחד, יותר קל מלבד. ביחד יותר קל מלבד. יש אנשים שלא מתאימים אחד לשני, ובכל זאת הם ממשיכים וממשיכים, בסוף מתגרשים. יש אנשים שאתה רואה שהם מתאימים, זה מה שצריך להיות. לא מתאים לי, אני לא מתחבר אליה, היא בגובה כזה, רציתי גובה כזה, כל מיני דברים כאלה שהם לא לעניין. צריך לזכור, ההשפעה החברתית משנה לנו דפוסי החשיבה, והדפוסים שלנו משתנים מהחברה, לא מדעתנו. יש אשליה מסוימת שאנחנו מחליטים ואנחנו קובעים, אבל עולם המדע מוכיח את זה, הוכחה ברורה לגמרי, עולם המדע מוכיח את זה, שהאדם מושפע מהסביבה, היכן שתשים אותו, שם הוא יהיה מושפע. יש פרופסור אחד, תכף שאתה מסיים, פרופסור אחד, שחוקר אנתרופולוג, חוקר שבטים, חוקר מקומות. הוא הלך לשבת באפריקה, ושם הוא חקר את תורת הכישופים. כפי שידוע לכל, מי שעובד איתנו, אנחנו ברוך השם לא מאמינים בכישופים. לא מאמינים בכישופים. כישוף זה אשליה, עכשיו אם אני אקח שקית עם חול, סתם אשים במים, סתם אזרק זה בדלת של מישהו, הוא יכול, אין בשקית הזאת כלום, פשוט הדמיון שכך וכך יצר את כך וכך. אבל כמובן שהתורה הזהירה מזה. אז הוא אותו פרופסור גם לא מאמין בכישופים. מה זאת אומרת לא מאמין? הוא איש מדע, בכישוף, מבחינה מדעית, אין לו שום תפיסה. אין דבר כזה. והוא חקר, ובין לבין שהוא הלך עם המתרגם שלו, אמרו לו, אולי תרצה לראות את הטקס, אנחנו עושים כישוף היום לאחד מבני הכפר, אולי תרצה לראות את הטקס הזה גם. אבל לא, איזה שטויות, אני לא ממיסטן, לא מתעסק בזה, אני מתעסק יותר בהווי החברתי שלכם, איך אתם מתפרנסים, איך אתם משיגים את האוכל, איך אתם מסתדרים ביער, וכו' וכו'. אז הראש השבט שמע שהוא לא מאמין בזה, הוא אמר, אם הוא לא מאמין בזה, שיסכים שאני אעשה עליו כישוף. אז הפרופסור בחיוך אמר, בבקשה, זאת אומרת, אתה לא תפגע בי פיזית. הוא אומר, לא, אני רק אשפוך עליך קצת מים. בבקשה, מה זאת אומרת, זה שטויות, בוא תשפוך. הוא העמיד אותו, ככה פרופסור, אני לא זוכר באיזה ספר, אני אביא לכם את הספר, תראו את זה, ממש, זה ספר באנגלית. הוא עומד באמצע הרחבה, הם מסתובבים מסביבו, בריקוד שמכניס אותם לטרנס מסוים, והם עושים צהלות, תנועות מסוימות, לא נוגעים בו לו שום דבר, כלום. עומדים, הוא עומד, והם מסביבו מסתובבים. הצ'יף לוקח בקבוק עם מים, או קנקן, או משהו כזה. מתיז עליו שלוש פעמים, אומר כמה מילים. מתיז עליו שלוש פעמים, אומר כמה מילים. מתיז עליו שלוש פעמים, אומר כמה מילים. נוגע לו במצח, אתה מחושף. הוא מחייך, סיימת? סיימתי, תודה רבה. הוא מגיע לאוהל, הוא מתחיל לרעוד. הפרופסור רועד, רועד, מפחד, פחד. מתכסה, קר לו, הלב שלו דופק, הוא מתחיל להזיע, הוא לא מתחיל להקיע, הוא לא מרגיש טוב. הבן אדם לא מאמין שזה מזה, יכול להיות שהוא יתקרר. יום, יומיים, שלושה, הבן אדם לא יוצא מהאוהל, נותנים לו מים, לשתות. כלום, לא עוזר. הבן אדם מרותק למיטה. מרותק למיטה. הצ'יף הגיע, אמר לו, אתה רוצה שאני אסיר לך את הכישוף? הוא כבר לא ידע מה לה, לא, זה סתר לו את כל התיאוריות המדעיות שלו, אבל הוא רוצה להמשיך לעבוד. ניגש, שם אותו במרכז הרחבה, עשו סיבובים בצד הפוך, לקח מים, שם אותם בלשון, הוחסר לך הכישוף, 10 דקות אחר כך, ככה הוא כותב בספר. ירגיש טוב. וזה פרופסור שלא מאמין בכישופים. הוא איש מדע. ההשפעה החברתית, כל מקום שאתה נמצא, נכנסת לך למוח. בגלל זה חשוב מאוד לשמור על העיניים ולשמור על המחשבה. אדם שעובד במקום עבודה חדש, אם הוא פותח את המוח שלו ומסתכל על הסביבה שלו ומתחיל לומר, זאת מסתכלת עליי לא יפה, זה מנסה לשים לי רגליים, זה מסתכל עליי ככה בצורה הזאת, זה פוגע בי מכאן, זה עוד לא התחיל. הוא חושב שלילי, אוטומטית הוא יצר סביבה שלילית שהוא נמצא בה, בסוף זה יקרה. לא בגלל שהמחשבה יוצרת מציאות, בגלל שזו התחושה שהוא ייתן לסביבה שלו. כי מה שהוא מרגיש, האדם מקרין, כי הפנים נקראות פנים בגלל שהן מקרינות את מה שבפנים. פנים זה מוציאות את מה שבפנים. אתה יכול לראות על אדם, גם אם הוא צוחק ומחייך ורוקד ושמח, אם הוא עצוב, דאגן, יש לו תרדל, אפשר לראות את זה. כל אדם יכול לראות את זה. כי הפנים מקרינות את מה שבחוץ. אבל אנחנו צריכים לזכור, כל הזמן אנחנו צריכים להתפלל, שהתפילה תגן עלינו, שהתפילה תגן עלינו, שהיא תהיה מקור הברכה שלנו, מקור הכוח שלנו, שלא ניקח כוח מהנאות חומריות, כי הנאה החומרית מתמוססת לה, נעלמת. אנחנו ניקח כוח אך ורק מהתפילה, מהצדקה, מהדיבור עם הקדוש ברוך הוא, מהמצוות שיוצרות אצלנו כלים לקבל רוחניות שתיצור התנהגות איכותית ומשובחת יותר. כל טוב.